אנחנו בסיום הפרק רס"ח בנושא עורלה, חלק האחרון שלו, נטע רווי. אמרנו בתחילת הפרק שכל עץ שאנחנו נוטעים והיה כתבו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיו לכם ערלים ובשנה הרביעית קודש הילולים לשם. זאת אומרת שלוש שנים, ובשיעור שעבר נתנו את כל החשבון ואת האפשרויות הקיימות מבחינת חיסכון בחודשים בשלוש השנים, או הרצף של השתילה כשזה נמצא בגוש כדי לגמור את שלוש שנות העורלה. עכשיו אנחנו מגיעים לשנה הרביעית, אותה שנה רביעית שמתחילה עם ההכנתה הייתה לאחר ט"ו בשבט. ואמרנו שיש מי שאומר שאם זה שלוש שנים שלמות, אז גם אם הכנתה הייתה אחרי ראש השנה, זה כבר נחשב ששנה רביעית. זה בפעם שעברה. אמר לנו פה הרב חיים דוד הלוי, עמוד 276, פרק רס"ח, סעיף י"ח, דיני נטע רווי. מה אמרנו? מה זה נטע רווי? אדם סיים את שנות העורלה, בשנה הרביעית, אותה שנה ראשונה שיכול ליהנות מפירותיו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומרת לנו התורה, קודש הילולים לשם. אחרי שנמנעת והיית בשלב ההתאפקות, ואחרי ההתאפקות מה באים? קידושים. טוב, לא מדברים עכשיו על זוגיות, אבל זה מה שקורה. ובקידושין אתה צריך שהכל יהיה בקדושה ובטהרה. וזה בעצם הבסיס פה. אחרי שנות העורלה, אחרי השנים שהיית מנוע מלגוע בפירות, עכשיו אתה יכול לממש זכויות, כמו שאומרים. אבל באותה שנה הכל הוא קודש. תבוא לירושלים, תעלה בקדושה, תיקח את כל הפירות כולם, 100% של פרי, תבוא ותאכל בירושלים בקדושה ובטהרה. זה בעצם היסוד של נטע רווי. זה דומה למה שנראה למעשר שני. מה עושים היום? הרי היום הכל בטומאה, אי אפשר. אז מה אנחנו עושים? פודים, מחללים את המעשר שני. על מה? הרי לכתחילה, האם הדרך רחוקה, צריך להיות המעשר שני, את הנטע רווי, כמו מעשר שני. אם הדרך רחוקה, ועד שאני אביא את התאנים שלי מקריית שמונה לירושלים, על חמורים, כמה זמן זה ייקח? יותר משבוע. בסדר? מה יקרה לתאנים בדרך? במקרר שיש לי בבגז של החמור? מה? אנחנו נעשה שם ריבת תאנים. במקרה הטוב. במקרה יותר גרוע, אתה תעקץ על ידי כל הדבורים שבאו בדרך ליהנות ממה שטפטף שם מהדבש תאנים. ברור? אז מה עושים? פודים על כסף ובאים לירושלים. עכשיו, מה הפדיון? הפדיון הוא על סכום השווה לערך התאנים. אבל אין לי את האפשרות היום, כי זה הכל בטומאה. לכן היום מחללים על פרוטה. וזה מה שעושים. לוקחים את כל הנטע רווי, מחללים על פרוטה ומברכים. יש ברכה. אנחנו נראה את זה. כי יש מי שרצה להגיד שגם היום לחלל את זה על שוויו, ואחר כך, זאת אומרת, לפדות על שוויו, ואחר כך לחלל על פרוטה. בכל מקרה, מה שעושים היום הלכה למעשה, מי שיש לו פירות של שנה רביעית, הוא מחלל אותם על פרוטה. וכמובן, כמו כל פרוטה שמעשר שני, שהשנה היא שנת מעשר שני, בסופו של דבר משמידים. אלא שיש לנו בעיה. שחוקי המדינה לא מתירים להשמיד מטבעות, אז מה אנחנו עושים? מחללים את המטבע על, למשל, דבר שמתקלה סוכר, וברגע שיהיה שווה פרוטה שהוא תפוס בנטע רבעי, אותו אפשר להשמיד. אף אחד לא יכול להגיד לך לא להשמיד סוכר. בסדר? בסדר. לא, ההפך, עכשיו סבא במשרד הבריאות רוצים להגיד לך דווקא להשמיד את הסוכר. מס סוכר. בסדר. בכל מקרה זה מה שיש לנו בנטע רבעי כיום. בואו נראה את ההלכה בפנים. אומר המקור חיים, עמוד 276, כמובן בהוצאה הישנה, זה פרק רס"ח, סעיף י"ח. פירות רבעי, מה זה רבעי? פירוש המילה רבעי? שנה רביעית. יש להם דין מעשר שני לכל דבר. ובזמן הבית, היו צריכים להעלותם לירושלים, לאוכלם שם. או לפדותם או להעלות הפדיון שם. והם מותרים מיד אחר הפדיון. ברגע שלקחתי את הפירות האלה, ששווים נגיד סכום של 300 שקל, פדיתי את הפירות ה-300 שקל, ה-300 שקל יש להם דין של נטע רבעי. קדושים בקדושת נטע רבעי. ואת ה-300 שקל האלה אני משאיר בסקית כתוב עליה נטע רבעי, ואת הפירות אני יכול מיד לאכול בחולין, אפילו שעוד לא עליתי לירושלים. ברגע שחוללו הם... איך? כי מבקשים לחלל על שוויו, כמו שהיו עושים בזמן בית המקדש. לפדות על שוויו ואחר כך לחלל. כן. ואנחנו אומרים, זהו, אנחנו מחללים וזהו. ואתה, שאין יכולים לעלותם לירושלים, פודים אותם אחר שיגמרו ויתלשו. ויכול לפדות את כולם בשווה פרוטה, אפילו הם רבים, וישליך הפרוטה לים הגדול, או ישחקנה ויפזרנה לרוח, וישליכנה לנהר אחר שחיקה, ויברך בשעת פדיון, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על פדיון רבעי. או יפדה בפירות, שישבו שווה פרוטה. ואז מה יעשה עם הפירות האלה? הפירות האלה ישיר עד שירקבו. אמרתי, כן. אפשר על סוכר ומיד להשמיד, אין לי בעיה. הוא אומר גם אפשר על פירות אחרים. לא רק על מטבע בשווה פרוטה. ואף שלכתחילה, הפדיון הפירות הוא בתלוש, כמבואר בסעיף הקודם. הטעם הוא שאין בקיאים להעריך את מחירו המדויק ועוד הפירות מחוברים לקרקע. ולכן, גם במעשרות, אנחנו רואים מתי, אחרי שתלשנו אותו, במעשרות יש שיקול נוסף של גמר וחיוב מעשרות. אבל באופן עקרוני, אנחנו לא יכולים להעריך או לשער בדיוק כמה פירות יש לנו, אלא אחרי שכתפנו. וכדי לבוא ולפדות אותם, אני צריך לפדות אותם כפי שוויים. איך אני יודע כמה שוויים? אני שוקל כמה קילו, ולפי זה אני יודע. אבל אם זה עדיין על העץ, מאיפה אני יודע כמה קילו? על אף שיש מומחים שעוברים בפרדס ואומרים, טוב, קניתי בסכום כזה. הם כבר ראו כמה פירות יש. זה נקרא היום, קונים את הפירות דמן. מה זה דמן? על העץ. הוא אומר לך, כמה יש פה 30 דונם, אני קונה אותם, נותן לך כך וכך לדונם. הוא עשה סיור לפני כן, העריך את המשקל. בלי זה הוא לא היה אומר את זה. והם מומחים. אבל בכל זאת הוא אומר, יכול להיות שלא, לא בקיאים, לכן עושים את זה בתלוש. אבל היום, שאנחנו בכל מקרה פודים את נטע רבעי, לא פודים אלא מחללים על שווה פרוטה, אז מה אכפת לך כמה יש? אם לא אכפת לך כמה יש, אתה יכול לעשות את זה גם, שזה עדיין על העץ, ואז אם מישהו יקטוף פרי, כי אם מישהו כתב פרי לפני כן, זה לא כמו בפירות רגילים שחייבים במעשרות, ואז אם אכלת פרי מתחת העץ, אתה לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, כי רק כשמכניסים למקום המשתמר, אז חייבים. נטע רבעי מלכתחילה הוא אסור, אלא בירושלים. אז אסור לקחת פירות מהעץ ולאכול אותם. אז כדי שלא ייקשלו, מה אני אעשה? ברגע שמתחילים הפירות, אני אגיד הפירות האלה מתחילים לו. בוא נאמר, ברגע שהם נחשבים פירות, הם לא בוסר כבר, הם כבר אכילים, אז אני יכול לבוא ולהגיד, כל הפירות שיש פה בפרדס הזה מחוללים על פרוטה זו שבחיסי, שבידי. בסדר? וזה הבדל בין הפרשת תרומות ומעשרות לבין נטע רווי. בין בזמנם שהייתי צריך לדעת בדיוק את השווי ועל סמך זה לבוא ולפדות, והיום אני מחלל, אז אין לי בעיה. נקרא שוב סעיף יוטט. ואף שלכתחילה פדיון הפירות הוא בתלוש, כבר בסעיף הקודם, יוטחת, הטעם הוא שהם בקיאים להעריך את מחירו המדויק בעוד הפירות מחוברים לקרקע. ולכן בזמננו שפודים משווה פרוטה, אפשר לפדותם גם במחובר. אלא שצריך לומר לכשיתלשו. וטוב לעשות כן, כדי שלא ייכשלו בהם בני אדם. ומה המכשלה שתהיה? פועל. סתם מישהו שעבר וכתב פרי אחד ואכל אותו, אם עדיין הוא לא נפדע, עבר איסור. ברור? סעיף כף אומר המקור חיים, אם פודה כל הפירות בתלוש, מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו פדיון נטע רבעי. הוא אומר, הפירות הללו פדויים בפרוטה הזאת, ואם פודה פירותיו, כן? מוסיף הם וחומשם. למה? כי תמיד שפודים, והיה הוא וחומשו, כן? צריך להוסיף חומש. ואחר כך שוחק וזורה לרוח או לים כבואר להם. וזה יהיה גם בעניין מעשרות, שכשהוא פודה, הוא וחומשו. הוא צריך להגיד. מה? יש מה שנקרא, נקרא לזה בלשון שלנו. כנס פדיון. כשאדם פודה משהו שלא יזלזל בנושא של קדושה, של פירות קודש, מעשר שני, אז הוא צריך להוסיף חומש. בחמישיתיו יוסף עליו. ככה כתוב. אבל זה פדוי, אבל הוא צריך להוסיף 20%. בסדר, השאלה היא 20% מלבר או מלגב, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, אם בסוף צריך להיות 1.25 או 1.20, זה כבר סיפור אחר. אבל באופן עקרוני צריך להוסיף חומש. כן. זה צריך שיהיה פרוטה וחומש. קיצור, מטבע של 10 אגורות היום זה פרוטה וחומש. פרוטה היום זה באזור 5-6 אגורות. ירד המחיר. הייתה תקופה שזה היה 12 אגורות, 14 אגורות. כסף. כסף. משקל כסף, מתכת כסף. אז אם לפני 5 שנים מחצית השקל כמה היה? 4 שנים, 48 שקלים. כמה היה השנה זכר מחצית השקל? 21, 23. בכמה ירד המחיר של הכסף בעולם? יותר מ-50%. ברור. זהו. אז אותו דבר, גם משווה פרוטה. זה אחד נגזר מהשני, זה משקלים שכסף זה טהור. אז גם שווה פרוטה שווה פחות. היום זה באזור 5-6 אגורות, משהו בסגנון. מה פתאום? בזמן בית המקדש פודים. כי בכל מקרה לא אוכלים, זה מה שאתה עושה היום גם עם מעשר שני. מה אתה עושה היום עם מעשר שני? לא, זה סתם השמדה. כי אין אפשרות אחרת. גם בזמן בית המקדש, אם היה נטמע, היו מחללים. בסדר? זה היה פתרון. כן. גם לעשות, אתה רואה, אנחנו עושים את המינימום. וכיוון שזה בתומה, אז אנחנו את המעשר שני מחללים על פרוטה. פודים. כן, חילול עושים. טוב. אחר כך יאמר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך, בזמן שבית המקדש קיים, היו הפירות רבעי להקדש. ועכשיו, שאין בית המקדש קיים, יהי רצון מלפניך, שתהיה פרוטה הזאת להקדש, ויצאו פירות אלו לחולין. אחרי מה הוא אומר את זה? אחרי שהוא מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על פדיון רבעי. בסדר? ואם זה שלו, מה הוא מוסיף? זאת אומרת, ואז הוא אומר, הפירות הללו פדויים בפרוטה הזאת, ואם זה שלו, אומר, הם וחומשם. טוב, אם פודה במחובר, מברך כנזכר לאל ואומר, הפירות הללו הם וחומשם, פדויים בפרוטה זו, לכשיתלשו. וישמור המטבע שפדה עליה עד שיגמור ללקט כל הכרם או הפרדס, שאליו כן, הנלקט באחרונה, על מה תחול קדושתו? בסדר? חייב לשמור עד סיום העונה. והשם יתברך, יזכנו לבניין בית המקדש, קדושת ירושלים, וטהרתנו, ונאכל שם פירות ארץ ישראל, בקדושה ובטהרה. זה בעצם, אני חושב, המשפט הכי מפתח של, של כל הסימן הזה. כל מה שלמדנו, כן, שבסופו של דבר מתפללים לקדוש ברוך הוא, שנזכה לקיים את המצוות כהלכתם. זה אחד הדברים שאנחנו לומדים את הדברים. נגיד לאנשים, מה אנחנו לומדים עכשיו? אוכלים בירושלים, בקדושה, בטהרה, כן. ברגע שנלמד זה יהיה בתודעתנו. ברגע שזה יהיה בתודעתנו, אנחנו נרצה את זה. ברגע שנרצה, נקבל. אבל אם מישהו לא יודע שצריך לרצות, מה פתאום שיקבל? אדם שלא שואף למשהו, יגיע אליו? למה? הוא לא שואף. תשאף. למה אתה שואף? לא, אל תענה לי. למה אתה שואף? תבין מה אתה צריך להגיד לי עכשיו? אני שואף להיות הגדול שבישראל בתורה. בסדר? בעזרת השם, לשאוף. מה אומר הרמב״ם? יכול תשובה? כל אחד יכול להיות כמשה רבנו. תשאף. ברור? מה אתה צוחק? אני רואה שהוא צוחק, הוא צוחק. הוא צוחק. הוא חושב שאני צוחק עליו, לכן הוא צוחק. אתה יכול להיות משה רבנו. אפילו לקפוץ לפני משה רבנו. וככה יקרה ים סוף ותבוא הגאולה. בסדר? תודה למה. למה אתה יכול אפילו לקפוץ לפני משה רבנו? נחשון קפץ, כן. כן. טהרה. כי כשיהיה בית המקדש, נהיה בטהרה, לפני כן לא. כי מה יהיה כשיהיה בית המקדש? אפר פרה. לא, לא נראה לי. לפי מה שאני זוכר, ברגע הזה לא הסתכלתי, שאי אפשר לעשות אפר פרה לפני שיש לנו בית מקדש. בסדר? טוב, בזה סיימנו את הפרק בנושא אורלן, את הרבי. כל ההבנה הראשונית של מצוות התלויות בארץ. עכשיו מגיעים לפרק ס"ט. כאן, עוד פעם, זה גם מצוות התלויות בארץ, אבל זה כבר גדר אחר. פה זה לא מחויבות שלנו כלפי הבורא, מחויבות שלנו כלפי קדושה, כלפי טהרה, כלפי הכרת הטוב, הודעה לבורא. פה זה המחויבות, נקרא לזה כך, האלוקית, לסביבה. מה שנקרא בכותרת פה, מתנות עניים. אפס כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. תמיד יהיה מישהו שצריך. תמיד יהיה מישהו שצריך יותר ממה שיש לו. בסדר? אדם שחסר לו. אומר לנו הרב חיים דבדלבי כהקדמה, מתנות עניים מה הם? לקט, שכחה, פאה, פרט ועוללות. לשים לב שבתחילה, כשאנחנו הבאנו את הדף עם הפסוקים, אז הבאנו את הנושא של מתנות עניים. זוכרים? וידבר השם אל משה לאמור, יש לכם? בדף הראשון. אני קורא, יש. וידבר אדוני אל משה לאמור, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. ראינו פה את מתנות עניים. יש לנו פאה, יש לנו לקט, ויש לנו עוללות ופרת. כן, צריך לראות בדיוק, זה מה שעכשיו אנחנו צריכים לראות, מה הם המתנות האלה. אומר לנו הרב כך, מתנות עניים שהם לקט, שכחה, פאה, פרת ועוללות, כתב הרמב״ם שאין נוהגות מן התורה אלא בארץ ישראל. זאת אומרת, לא רק שזה מצוות התלויות בארץ בקרקע, אלא זה גם המצוות התלויות בארץ בארץ ישראל. הן תלויות בזה, הן לא, יכול, הן לא מחויבות בחוץ לארץ. והם, אבל בחוץ לארץ הם מדי רבנה. ואם אין שם עניים, לא צריך להניחם. ועתה אין נוהגים בהם לפי שהרוב נוכרים. ואם יניחום, יבואו נוכרים ויתלום. לפיכך, אני רוצה להאריך בהם. מי כתב את זה? כל זה לשון הטור. וכתב רבנו הרמה, הטור, כך כתב. כן? וכתב רבנו הרמה, לפי טעם זה, אין מתנות עניים נוהגות כלל, אפילו בארץ ישראל. למה? כי לא רוב יושבי עליה. ולכן לא כתב הטור חילוקי דיניהם כלל, כפי שכתב בהלכות תרומות ומעשרות. ועתה ברצות השם, זכינו שארץ ישראל מיושבת בישראל. ואין יותר שום נימוק לפתור עצמנו ממצוות מתנות עניים. ואף שלפי תנאי חיינו לא תצמח תועלת ממשית ממתנות אלו, משום שהיישובים החקלאיים מרוחקים מיישובים עירוניים, אשר בהם מצויים דרך כלל עניים, או נסיעתם של עניים אלו לשדות כדי לזכות במתנות אלו אינה משתלמת, אף על פי כן קבענו מקום ליסודות ועיקרי הלכות אלו, במידה ותהיה אפשרות לקיימן. והשאלה היא כזאת היום, האם אני יכול לבוא ולומר, הנה אני משאיר פאה, הנה אני משאיר פרת, עוללות, לקט, ועכשיו אני לוקח אותם והולך לתת אותם לעניים. אי אפשר לחייב אותי להוציא הוצאות כדי להביא אותם לעניים. אבל אם אני רוצה, אין ספק שזכיתי במצווה. ברור. אני עושה טובה לעניים. איפה ראינו שעושים את זה? שאני עושה טובה לאנשים שהם עירוניים ולא יכולים להגיע לשטח, לפרדסים, לכרמים ולשדות. ואני אוסף בשבילם את הפרי, ואחר כך מחלק להם, נותן להם את זה. עוצר בית דין, שמיטה. אם אני צריך להתחיל לחפש, ללכת לשטח לקחת פירות, אז אני אטייל שבוע שלם בארץ, בסוף אגיע הביתה עם פירות רקובים. לך לגולן, תיקח תפוחי עץ, תעבור לגליל, תיקח אגסים, משם תיקח ענבים, תמשיך תיקח נקטרינות, לך לשפלה, לא יודע מה עוד תיקח, סבריסים. תחזור הביתה אחרי שבוע, כמה מוצאת על דלק? 300-400 שקל. כמה שווים הפירות שהבאת? 150 שקל. ברור. לא שייך הדבר הזה. נו, אז אולי אנחנו נעשה טובה ונביא את זה לעניים. מצוין. אולי אפילו אני אפדה אותם. תלקת שכחה ופאה, ואני אביא את זה לעניים. למה לא? אתה יכול להביא להם את הפירות עצמם, עוד יותר טוב. ברור. אבל? תראו, הוא אומר שהיום כבר אפשר לקיים. בואו נראה. ואת המצוות האלו הוא פשוט ביותר, כדברי הרב בעל החינוך. כי השם יתברך רצה להיות עמו אשר בחר, מעוטרים בכל מידה טובה ויקרה, ושתהיה להם נפש ברוכה ורוח נדיבה. וכבר כתבתי כי מתוך הפעולות תתפעל הנפש, ותהיה טובה ותחול ברכת השם בה. ואין ספק כי בהותיר האדם חלק אחד מפירותיו, ויפקירם שיהנו בו הצריכים, תראה בנפשו סוב הרצון ורוח נכון ומבורכת, וכי השם יסביאו בטובו, וגם נפשו בטוב תלין. יש לנו דרך שהאדם ירגיש שהוא נותן, והאמת שבהתחלה זה קשה, אבל אחרי שהוא מתרגל לתת, הוא כל כך שמח לתת, שלפעמים גם זה לא טוב, הוא לא עושה חשבון כמה הוא נותן. ולכן התורה הגבילה אותנו בנתינה. מה הגבלה? 20% עד חומש. אני זוכר בזמנו, הרב בן טוב, זכר צדיק לברכה, הבאים אליו אנשים, מישהו אומר לו, הרב, אומר לו הרב, אתה צריך לתת 50 שקל צדקה. מה אומר בן אדם שעומד לפני בעיה ואומרים לו תן 50 שקל? מכניס את היד לכיס, קח א' מצידי, קח, פתור לי את הבעיה, נכון? אומר לו הרב, לא, אתה תיתן 50 שקל במשך יומיים במטבעות של 10 אגורות. הבנו? מה עשה פה הרב? בן אדם, כמה מטבעות זה 50 שקל? מטבעות של 10 אגורות. כמה? 500 מטבעות. בן אדם הולך בכיס, ככה כבד לו בכיס, ומחנק. במשך יומיים 500 מטבעות. מה יקרה ביום השלישי? דניאל, מה יקרה ביום השלישי? הוא יכניס את היד לכיס, ויגיד, מה זה, אין לי מטבע? אני הולך להביא מטבעות. אתה מבין מה עשה? זה בדיוק מה שכתוב פה. אדם, 3 שנים מחכה, איך אמרנו, התאפקות. מחכה לבוא. בשנה הרביעית, מה אומרים לו? נטע רבעי, הכל קודש. בשנה החמישית, מה? הנה, אתה בא עכשיו, שנה שלמה חיכית. לא, קודם כל, לפני המעשרות. לקט שכחה ופאה, מתנות עני, עשרות זה כהן לוי, גם יש עני, לא תמיד. בסדר? זאת אומרת, באים ואומרים לו, עכשיו תפתח את היד. ברגע שאדם פותח את היד, הוא מתרגל שהוא פותח את היד, כי הקדוש ברוך הוא שלח לו ברכה, יש לו מה לתת, הוא ייתן תמיד, ותמיד נפשו בטוב תלין. הנפש שבעה, טוב לה, הוא שמח. ואם הוא כל הזמן תופס, אין לי, אין לי, תמיד לא יהיה לו. מיליונר ולא יהיה לו. הנפש לא שבעה. אני יכול לתת, אתה יודע באיזה חובות אני נמצא. ידידי, עכשיו אתה קוצר, אתה עכשיו בוצר, תשאיר בצד. יש עניים שיקחו. אין עניים שיקחו. טוב, בסדר, בוא נראה מה לעשות. תשאיר. תתרגל להשאיר. מה השיעור של פאה? מה השיעור של פאה? הבוקר אמרת. אלו דברים שאין להם שיעור. בואו. בסדר. משהו תשאיר. טוב, זה מה שאומר. והמאסף הכל אל הבית, ולא ישאיר אחריו ברכה שאינו בה אביונים, אשר ראו השדה בכמותיה והתאהבו תאווה עליה, למלא נפשם בקיר אהבו, יורה בנפשו בלי ספק רוע לב ונפש רעה, וגם השם ישמור רעה תבואהו, כדברי רבותינו ז"ל, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, וטעם זה יספיק לנו על צד הפשט, גם בלקט, שכחה, פרט, הכרם ועוללות. זהו, זה כבר מספיק, מה שכותב פה ספר החינוך. אני רוצה נפש טובה, פתוחה לכל. אח שלי, איך יכול להיות שאין לו ואני אוסף הכל? מזה תצמח לך טובה, לא רק מה שנתת, הנפש שלך תהיה אחרת, אחת שיכולה לתת. ברור? ומצד שני, אם חס ושלום הפוך, אז גם הפוך. וזה אני לא רוצה להרחיב. אני אוהב להרחיב בצד הראשון. כמה ברכה צומחת לאדם, כלכלית ונפשית, מזה שהוא פותח את ידו ומעניק למי שאין לו. וכמה גדולות וחשובות מצוות יקרות אלו, עד שישבו רבותינו לפי המרומז במקרא לעבודת השם בבית המקדש, וכדרשתם על הפסוק ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת צדך בקוצריך, ולקט קציריך לא תלקט, אמר רב אבדימוס ברב רב יוסי, וכי מה ראה כתוב לתת זה באמצע הרגלים? פתאום באמצע הרגלים אתה מראה את הארבע, את המתנות עניים. פסח ועצרת מכאן וראש השנה ויום הכיפורים מכאן. אלא ללמד שכל מי שהוא מוציא לקט שכחה ופאה ומעשר עני, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים והוא מקריב קורבנותיו לתוכו. וכל מי שאינו מוציא לקט שכחה ופאה, מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים ואינו מקריב קורבנותיו לתוכו. הוא לא נותן את מה שצריך. הכל שלי. זה אחת התכונות הפחות טובות בעם ישראל. אדם צריך לראות איפה הוא יכול לתת. במגבלות, כמו שאמרנו. אבל צריך לשאוף, איפה אני נותן? להתרגל שנותנים. כמובן שכשהם מתרגלים בגיל צעיר, הכל אחר כך נראה אחרת. אבל גם כשאנחנו כבר יותר מבוגרים, כן? זה קשה קצת. ילדים, משפחה, תפרנס ילדים, צריך פה, תיתן, יהיה לך. לא ראינו מישהו שנתן מעשר ונהיה מזה עני. עד חומש. מי שרוצה שיהיה פרנסה טובה, כמה צריך לתת? מעשר. מי שרוצה להעשיר, צריך לתת חומש. אבל עד חומש, לא יותר. מה אתה רוצה להיות? עשיר או מתפרנס? טוב, 15%, חצי חצי. כן, גם זה בעיה. טוב, כשאדם נותן לעניים את נותיהם, שמה משלו הוא נותן? מה אומרים חכמים? מדרש רבה, מי יפריש לי פאה עד שלא נתתי לו שדה? מי יפריש תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גורן? שמים לב? מי הקדימני באשלם? תחת כל השמיים לי הוא. מי אמר את זה? מי הקדימני באשלם? הקדוש ברוך הוא, למי? למי אמר הקדוש ברוך הוא מי הקדימני באשלם תחת כל השמיים לי הוא? לאיוב. כשאיוב בא בטענה, הקדוש ברוך הוא, תראה כמה צדקה נתתי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מי הקדימני באשלם? ממה נתת צדקה? חכמולוג. מהברכה שאני נתתי לך. מה, נתת משהו לפני שאני נתתי לך? אני זוכר פעם, הרב בן טוב, זכר צדיק לברכה, אמר למישהו, על הרב, הרב, לעשות עסקה מסוימת, מה אתה אומר, מה זה? אמר לו, קח עכשיו מעטפה, שים בה 500 שקל, החשבון המעשרות של העסקה. הבנו מה עשה הרב? מה? קח 500 שקל. לפני שאתה חותם על העסקה. קח 500 שקל, שים במעטפה, תכתוב על חשבון המעשרות של העסקה. מה בעצם הוא עשה? מי הקדימה אני ואשלם? ברור. עד שלא נתתי לך דירה, לא אמרתי לך לעשות מעקה. עד שלא נתתי לך דירה, לא אמרתי לך לשים מזוזה. אז מה אומר הרב? אתה רוצה לקנות בית? קודם כל תקנה מזוזות מהודרות. ברור? אנשים חושבים כל מיני סגולות. זה דעתו, זה כתוב. קנית מזוזות, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? מי הקדימני והשלם? הקדמתי. לי כבר יש מזוזות מהודרות ביותר בשביל הבית שאני אקנה בעזרת השם. ברור מה קורה פה? נו, ואיך מתחתנים? מה אומר הרב בן טוב? תקנה כוס, לשבור בחופה. כמה חבר'ה במכון. הרב, קנינו את הכוס ועכשיו שוברים אותה. למה? עוד פעם, מי הקדימה אני? מי הפריש לי עד שלא נתתי לו? קדוש ברוך הוא, אני כבר זוכר את חורבן ירושלים. למה אני מחכה? לבנות חורבה מחורבות ירושלים. זה ברור? יש פה מעשה רוחני, זה לא סתם. איזה סגולה, קמעות וסגולות, חס ושלום. אני הקדמתי, אני כבר זוכר את חורבן ירושלים. הכוס הזאת נמצאת אצלי בארון, כל יום שאני פותח את הארון להוציא בגדים, אני רואה את הכוס מול העיניים. נו, מתי אני אבנה חורבה מחורבות ירושלים? אני כבר זוכר. בסדר? הנושא הזה, זה מה שמביא המדרש. מי הפריש לי פאה עד שלא נתתי לו שדה? מי הפריש תרומה ומעשה עד שלא נתתי לו הגורן? הוא מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בתוך שדהו, ואמר לבנו, צא ואקריב עליי פר לעולה ופר לשלמים. אמר לו, אבא, מה ראית לסמוך בשמחת מצווה יותר מכל מצוות שבתורה? אמר לו, כל מצווה שבתורה נתן לנו המקום לדעתנו. כל מצווה אדם צריך לקיים אותה לשם מצווה, לשם ייחוד. הרי אנו מתכוונים לקיים מצווה. בסדר? מה בשכחה? זה מצווה שלא לדעתנו. אני אפילו לא צריך לתת את הדעת, כי אם אני אתן את הדעת, זה כבר לא שכחה. אומרת, כל המצוות אתה מקבל שכר, שאתה מתכוון בהם, לקיים מצווה, אתה רוצה לעשות אותה לך תחילה. אבל פה אתה מקיים מצווה אפילו, מה זה אפילו? דווקא שלא בכוונה. אתה מקיים מצווה שלא בכוונה, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. בואו ניתן תודה, שלמים לקדוש ברוך הוא, על המצווה הזאת שזכינו בה. שאילו עשינוהו ברצון לפני המקום, לא באה המצווה הזו לידינו. הרי הוא אומר, כי תקצור קצרך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ואלמנה יהיה למען יברכך, השם אלוקיך, בכל מעשה ידיך. קבע לו הכתוב ברכה. למען יברכך. שכחת שלא לדעתך, שכחת, קיימת מצווה. תראו איזה יופי. דווקא בזמן שאני שוכח, אני עושה מצווה. ואם אני כזה שלא שוכח כלום, יפה מאוד, מצווה לא קיימת. ואם אני בכוונה שוכח, איזה מדבר זה? זה לא שוכח. זה משאיר. זה סיפור אחר כבר. זה לא שכחה. זה לקט. זה עוללות, זה פרק. יש לך לקט ושכחה. לקט ושכחה, שניהם במצב שאדם נפל לו, שכח, לא בכוונה. טוב, ארבע מתנות לעניים בכרם. הפרת, העוללות, הפאה והשכחה. שלוש מתנות בתבואה, לקט, שכחה ופאה. שתיים באילנות, שכחה ופאה. עניינם ולכותיהם של מתנות אלו יתברר להלן. בסדר? ועכשיו אנחנו מתחילים בנושא פאה. אומר הרב חיים דוד הלוי, כן, הלכה א', הקוצר את שדהו לא יקצור את כל השדה כולה, אלא יניח מעט כמה לעניים בסוף השדה, שנאמר לו, תחלה פאת שדך בקוצריך. אחד הקוצר ואחד התולש. וזה שמניח הוא הנקרא פאה. כשהם שמניח בשדה, כך באילנות. כשאוסף את פירותיהם, מניח מעט לעניים. עבר וקצר את כל השדה, או אסף כל פירות האילן, לוקח מעט ממה שקצר או ממה שאסף, ונותנו לעניים, שנתינתו מצוות עשה, שנאמר, לעני ולגר תעזוב אותם. ואפילו תחן הקמח ולשוב ואפאו פת, הרי זה נותן ממנו פאה לעניים. תמיד המצווה חלה. ולכן גם היום, כשמישהו בא וקוצר והקומביין מעיף הכל, מה הוא יעשה עכשיו עם איזה פינה לא קצורה? מה יעשו עם זה? לך תקצור ידני ותתחיל לדוש, ועניים לא יעשו עם זה כלום. מה יגיד אני? אני מעדיף שתביא לי קמח. מינימום אני מעדיף שתביא לי גרגרי חיטה. גם בזה יש לי מה לעשות. נשים בחמים. בסדר? אבל כל דבר אחר לא שייבא לי, לא שייך לי הדבר הזה. ולכן, גם אם הוא קצר, עכשיו תוציא. בתור פאה, תן לעניים. כמו שאמרנו, זה עוזר לו. למה לא? אני לא יודע... הרי לחייב אי אפשר, אבל... אני ממליץ. אני ממליץ למי שמגדל חיטה, דגן, פירות האילן, גם בזה יש פאה, אמרנו. תשאיר עץ אחד. תשאיר חלק מהעץ, תלוי כמה יש לך. אתה לא השארת, קח חלק מהפירות, תן לעניים. עוד פעם, זה לא מעשר עני. זה משהו נוסף, שונה, אחר. כי מעשר עני, אנחנו נראה, יש לנו רק בשנים גו, שלישית ושישית. בשנים עבדה יש לנו מעשר שני. וזה מתחלף. שנים שאין מעשר עני יש מעשר שני, מעשר שני יש מעשר עני. בסדר? כמה הוא שיעור פאה? מה אמרנו? אלו דברים. כמה הוא שיעור פאה? מן התורה אין לשיעור, אפילו הניח שיבולת אחת יצא ידי חובתו. אבל מדבריהם אין פחות מאחד משישים, בין בארץ, בין בחול. מה זה אחד משישים? מה? אחוז ושני שליש. בסדר? מ-100 קילו זה קילו ו-600. אחד מ-60. אבל מדבריהם, כן, הוא מוסיף על האחד מ-60, לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי ברכת הזרע. קיצור תן בעין יפה. כיצד? שדה שקטנה ביותר, שהיא מניח ממנו אחד מ-60, אינו מועיל לעני. הרי זה מוסיף על השיעור. מה אתה שיעור לו? שיבולת אחת, שני שיבולים, מה יעשה עם זה? וכן, אם היו עניים מרובים, מוסיף. ואם זרה מעט ואסף הרבה שרית ברך, מוסיף לפי הברכה. וכל המוסיף על הפאה, מוסיפים לו שכר. ואין לתוספת זאת שיעור. אחד מ-60 מינימום, אחר כך תוסיף מה שאתה יכול. 5 תנאים נאמרו בחיוב פאה. ממה אני חייב להפריש? פאה. כל אוכל שגדוליו מן הארץ ונשמר ולכיתתו כולו כאחת ומכניסים אותו לקיום חייב בפאה שנאמר ובקוצריכם את קציר ארציכם. כל הדומה לקציר בחמש דרכים אלו הוא שחייב בפאה, כגון תבואה, קטניות, חרובים, אגוזים, שקדים, רימונים, ענבים, זיתים, תמרים, בין יבשים, בין רכים וכל כך יוצא באלו. אבל למשל, תאנים, האם תאנים יש בהם 5 דברים? הם לא נלקטים כאחת. הם נכנסים לשימור, הם עושים מהם דבלות. בסדר? אבל אין להם 5 תנאים. אין מניחים פאה אלא בסוף השדה, כדי שיהיו עניים יודעים מקום שיבואו לו, וכן כדי שתהיה ניכרת לעוברים ושווים ולא יחשד, או מפני הרמאים שלא התכוון לקצור הכל, ואומר לאלו שרואים אותו, קוצר בסוף השדה, הוא אומר, כן, כן, בתחילת השדה אני כבר הנחתי. למה? רימונים זה כמו פירות, אתה לוקט כאחד. יכול להיות תמיד שיש על העץ קצת יותר גדולים, קצת יותר קטנים, זה ברור. אבל זה לא כמו תאנים. אני יכול לראות היום, אצלי בבית, 2 תאנים, 2 תאנים. אפשר לומר, מחר מחרתיים אפשר כבר להראות אותם. האחרים, מי קטן, אי אפשר את הכל בפעם אחת. רימונים, יש באמת כמה יותר גדולים, אבל גם הקטנים הם כבר כאלה שהם בסדר גודל של הגדולים. ברור? הנושא הזה ברור? יפה. זה בעצם היסוד. כי בתחילת זה נחתי ועוד שלא ישמור שעה שאין אדם וניחנה ויתנה לנעלי הקרוב לו. סעיף זין. אסור לפועלים לקצור את כל השדה, אלא מניחים בסוף השדה כשיעור פאה. היינו לומר שאף שאין הם אלא פועלים שכירים, איסור קצירת כל השדה חלה גם עליהם. שמים לב? לא יכול בן אדם להגיד, אני בסך הכל שכיר. אבל אם הוא אומר, טוב, אני שכיר, מפעיל קומביין, מפעיל בצרת. יודעים מה זה? מכשיר שבוצר את הענבים, ענבי יין. מכשיר שעובר ובוצר. הוא נוסע, טרקטור. בסדר? והוא בוצר אותם. אני מפעיל בצרת, מה אתה רוצה ממני? לא, גם אתה צריך להשאיר. לא השארת? תסכם עם בעל הבית שחלק נותנים לעניים. טוב. הפאה של תבואה וקטניות וכיוצא בהם מזרעים הנקצרים, וכן פאת הכרם והאילנות ניתנת במחובר לקרקע, והעניים בוזזים אותם בידם, והם קוצרים אותם במגלות, והם עוקרים אותם בקרדומות, כדי שלא יקו איש את רעהו. למה העניים היו מתנפלים? הביאו משהו, ישר כולם קופצים. אז לכן, רק בידיים. פאה של דלית ושל דקל, אילנות גבוהים, שאין עניים מגיעים לבוז אותה אליו בסכנה גדולה, בעל הבית מוריד אותה ומחלק אותה בין העניים. תמרים, איך גודדים תמרים? עם מנוף, עולים עם מנוף, על טרקטור. אז הם מורידים והעניים יקחו. אז מורידים והעניים יקחו, תביא להם את זה כבר לעיר. מה? כי העניים לא מגיעים לשטח, כמו שאמרנו. בשלוש עיתות ביום, מחלקים את הפאה לעניים בשדה ומניחים אותה לבוז. בשחר, בחצי היום ובמנחה. ואני שבא שלא בזמן זה, אין מניחים אותו ליטול. כדי שיהיה את קבוע לעניים שהתקבצו בו כולם ליטול. כי אחרת, עניים לא יודעים מתי יבוא מישהו ייקח בשביל, איך אומרים, אצל כולם. ב', לא צריכים גם להפריע בשעת העבודה. שני הדברים נכון. טוב, זה לגבי פאה. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך לגבי לקט, פרט, עוללות, שכחה, כל מה שקשור למתנות הימים האלה שבשדה. כל טוב.